השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, בתיה ויינגרטן, בת משה חיים, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף עין ד' במסכת יבמות. נתחיל את השיעור בשורה השנייה בעמוד א', ונלמד עד השורה השנייה בדף הבא. השיעור היום יהיה 22 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול, וזה האם ערל אסור במעשר שני. בחלק השני, בסוף עמוד א', נחזור למשנה ונראה מניין שתמה לא אוכל תרומה. אז החלק הראשון, האם ערל אסור במעשר שני? כלומר, האם לומדים מפסח שכמו שערל אסור שם, הוא גם אסור במעשר שני. אתמול ראינו ראיה של רב ששת ודחינו אותה. היום נראה עוד ארבע ראיות שהוא אסור, את כולם נדחה חוץ מתאחרונה. ראייה ראשונה זה ברייתא מפורשת שאומרת שערל לא אוכל לא תרומה, לא פסח, לא קודשים ולא מעשר, ולכאורה על איזה מעשר הכוונה? למעשר שני. אז הנה ראייה שערל לא אוכל מעשר שני, אבל דוחה הגמרא, לא, הכוונה לא למעשר שני, אלא למעשר אחר. לאיזה מעשר? אז הגמרא מביאה שתי הצעות, הצעה אחת זה שהכוונה למעשר בהמה, אבל את זה הגמרא דוחה כי הרי כבר כתוב שהוא לא אוכל קודשים, אז ודאי שהוא גם לא אוכל מעשר בהמה. אלא הצעה השנייה, הכוונה למעשר ראשון שנותנים ללוי. עכשיו, אמנם לרוב הדעות, מעשר ראשון בכלל נחשב קודש, הוא מותר לזרים, וממילא מן הסתם הוא כן מותר לערלים, אבל כנראה הברייתא הזאת הכירה במאיר שאומר שמעשר ראשון הוא כן קודש והוא אסור לזרים, וממילא גם הגיוני שהוא אסור לערלים. אז בזה דחינו את הראייה הראשונה. לסיכום, כתוב בברייתא שערל לא אוכל למעשר, אבל דחינו ואמרנו, הכוונה לא למעשר שני, אלא או למעשר בהמה או למעשר ראשון. הראייה השנייה וגם הדחייה מאוד דומה, יש ברייתא של רבי חייא ברב מדיפתי שאומר שערל אסור בשתי מעשרות. מה זה שתי מעשרות? אז הגמרא מניחה שכוונה היא למעשר בהמה ומעשר שני. אז הנה עוד ראייה שערל כאמור לא אוכל למעשר שני, אבל גם את הראייה הזאת הגמרא דוחה, כמו שאמרנו מקודם, והיא אומרת, הכוונה כאן לא למעשר בהמה ומעשר שני, אלא למעשר בהמה ומעשר ראשון. ושוב, זה כרבי מאיר שהוא אומר שזר לא אוכל למעשר ראשון, אבל לגבי מעשר שני עדיין אין לנו ראייה. הראייה השלישית שערל לא אוכל מעשר שני זה בברייתא בשליש העליון של עמוד א', וזה ברייתא שמשווה בין שלושה דברים, פרה, תרומה ומעשר שני, ומביאה אנשים שכל אחד מהם אסור באחד מהדברים האלו ומותר בשניים האחרים. כלומר, עונן אסור במעשר אבל מותר בשאר, בתרומה ופרה, טבול יום אסור בתרומה ומותר בשאר, פרה ומעשר, ומחוסר כיפורים אסור בפרה ומותר בשאר, תרומה ומעשר. זו הברייתא. עכשיו אומרת הגמרא, אם זה הנכון שערל מותר במעשר שני, אז הברייתא יכלה להביא גם את המקרה של ערל שהוא כמו טבול יום, שגם הוא אסור בתרומה ומותר בפרה ומעשר שני. למה ברייתא לא הביא את זה? כנראה שהיא סוברת שטבול יום אסור במעשר שני, ולכן אין טעם להביא אותו, כי הרי הברייתא מביאה רק אנשים שאסורים רק בדבר אחד, ואילו ערל אסור גם בתרומה וגם במעשר שני. אז הנה הראיה השלישית, שערל אסור במעשר שני, אבל גם את זה הגמרא דוחה, והיא אומרת יכולת שבאמת ערל מותר במעשר שני, וזה שהברייתא לא הביאה את הדוגמה הזאת, זה כי אמנם הוא מותר במעשר שני, אבל בניגוד למה שהצענו, הוא דווקא אסור בפרה, ולכן גם כן אי אפשר להביא את הדוגמה, כי הוא אסור בשני דברים, בתרומה ובפרה, אבל כאמור, במעשר שני יכול להיות שהוא מותר. זו התחייה של הראייה הזאת. בסוגריים, הגמרא מאירה שמי שאומר שבאמת ערל אסור בפרה זה רבי עקיבא, שלמדנו בדף עין שהוא מרבה מהפסוק של תומה, איש איש מזרע אהרון והוא צרוע, שהריבוי איש איש מרבה את הערל. כלומר, הערל הוא כמו תמה, ממילא כמו שתמה כמובן אסור בפרה, גם הערל אסור בפרה, זה רבי עקיבא, זה ברייתא כמותו, והגמרא מראה גם שהיא כמו רבי יוסף הבבלי. מי שחולק על הברייתא הזאת זה תנא קמא שם של רבי יוסף הבבלי. בכל אופן, עד כאן הדיון לגבי הראייה השלישית. הראייה הרביעית והאחרונה, קצת אחרי אמצע עמוד א', זה של רבי יצחק, והוא מחזיר אותנו לתחילת הנושא. אתמול, כשצגנו את השאלה, האם ערל אסור גם במעשר שני, הסברנו שלמה שנאמר שהוא אסור, זה רק אם נאמר שיש גזרה שווה בין פסח למעשר שני. אז עכשיו, בא רבי יצחק, בראייה הרביעית, ואומר, כן, יש גזרה שווה כזו, לומדים את זה מהמילה ממנו, שמופיעה בשניהם, וממילא, כמו שערל אסור בפסח, הוא גם אסור במעשר שני. זו הראיה של רבי יצחק, ורק בסוגריים, אם זה נשמע לכם מוכר, זה כי גם בדף עין עשינו דבר דומה. גם שם למדנו גזרה שווה מפסח לתרומה שהרי לסור, עכשיו אנחנו אומרים אותו דבר, הפעם למעשר שני. ועכשיו גם המשך הגמרא מזכיר את מה שראינו בדף עין, וזה ששואל את הגמרא, רגע, הרי אפשר לפרוח את הגזרה שווה הזאת, כי הרי באופן כללי פסח יותר חמור ממעשר שני, אז זה שיש חומרה של הרל בפסח, זה לא אומר שיש את זה גם במעשר שני. ועל זה עונה הגמרא, כמו שהסברנו בעריכות בדף עין, מתי אפשר לפרוח גזרה שווה? רק אם זה גזרה שווה שהיא לא מופנה. אבל אם זה גזרה שווה מופנה, כלומר שהמילים שמהם לומדים את הגזרה שווה הן מופנות, כלומר פנויות, מיותרות לדרשה, אז אי אפשר לפרוח. ובאמת במקרה שלנו, זה גזרה שווה מופנה. עכשיו, בהתחלה הגמרא אומרת שהיא מופנה, אבל רק מצד אחד, כלומר שבאמת בפסח המילה ממנו מיותרת לדרשה, אבל במעשר שני לא, ויש דעה שבגזרה שווה שהיא מופנה רק מצד אחד, עדיין אפשר לפרוח, אבל עונה הגמרא, בעצם היא מופנה משני צדדים, כלומר גם המילה ממנו במעשר שני מיותרת לדרשה, וככה אי אפשר לפרוח. עד כאן הראיה של רבי יצחק, גזרה שווה מפסח למעשר שני, ועכשיו בסוגריים, מה שנשאר לנו לעשות זה לראות את הפסוקים שמהם עושים את הגזרה שווה עם המילה ממנו בפסח ובמעשר שני. אז האמת היא שגם בפסח וגם במעשר שני, המילה ממנו מופיעה שלוש פעמים. המטרה שלנו זה לראות איך לפחות אחת מהפעמים האלו מיותרת לדרשה. אז נראה את פסח ואז מעשר שני. לגבי פסח זה מופיע בשמות י"ב, פסוקים ת' וי', כתוב אל תאכלו ממנו נע וכולי, זו פעם אחת, ולא תותירו ממנו עד בוקר, זו פעם שנייה, ופעם שלישית, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. אז ממנו כתוב שלוש פעמים, והשאלה היא אם אחת מהם מיותרת לדרשה. אז הפעם הראשונה והשלישית לא מיותרות, הפעם הראשונה זה ללמד שרק מהפסח אסור לאכול נע, אבל את המצב והמרור שהוזכרו פסוק לפני זה, כן אוכלים אותם חיים, זה הממנו הראשון. הממנו השלישי גם לא מיותר, כי כל הקטע הזה בפסוק, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרוף, הוא בא ללמד משהו, או שהוא בא ללמד שזה לאו הניתק לעשה, שצריך לשרוף, או שהוא בא ללמד שלא שורפים למחרת, כלומר ביום טוב, אלא רק בבוקר הבא, בכל המועד. בכל אופן, זה בא ללמד משהו, וממילא, אם כבר התורה הוסיף את המילים האלו ללמד משהו, אז היא גם כתבה את המילה ממנו, אז גם זה לא מיותר. מה שנשאר זה הממנו השני, האמצעי. שם כתוב, ולא תותירו ממנו עד בוקר. זה מיותר, אפשר לכתוב ולא תותירו עד בוקר, אלא זה מיותר לדרשה של הגזרה שווה. אז בפסח כאמור, אנחנו מסודרים, יש ממנו שפנוי לדרשה. עכשיו, למעשר שני. גם שם, כאמור, יש שלוש ממנו, בדברים כבב, פסוק י' זה בבידוי מעשרות, כתוב, לא אכלתי ועוני ממנו, זה פעם אחת, ולא ויארתי ממנו בתמה, פעם שנייה, ופעם שלישית, ולא נתתי ממנו למת. וגם כאן, הפעם הראשונה והשלישית ודאי לא מיותרות. כי מהפעם הראשונה לומדים, לא אכלתי ועוני ממנו, שרק ממעשר שני אסור לאכול בעוני, כלומר, בענינות, אבל מעשר ראשון מותר לעונן, זה לגבי הפעם הראשונה, הפעם השלישית ולא נתתי ממנו למת גם לא מיותרת, וזה שהקטע הזה של הפסוק מלמד שאם מעשר שני נטמע אסור לאכול אותו, ואם מדובר בשמן אז אסור אפילו להשתמש בו לטובת מת, אסור לסוך בו את המת, ומהמילה ממנו מדייקים שדווקא מת אסור לסוך בזה, אבל אדם חי כן יכול לסוך בשמן מעשר שני שנטמע, אפילו שאסור לאכול את זה, כן מותר לסוך את זה. זה לגבי הפעם השלישית, גם היא לא מיותרת. מה שנשאר לנו זה הפעם האמצעית, שכאמור בהתחלה הגמרא מבינה שגם היא לא פנויה לגזרה שווה, כי גם ממנו לומדים משהו, וזה הלימוד של רבי אבאו בשם רבי יוחנן שהזכרנו גם אתמול, וזה שהקטע הזה של הפסוק מלמד שאם המעשר שני נטמע צריכים לבאר אותו או לסוך אותו, כמו שהרגע אמרנו. בכל אופן, כשמבארים אותו, אז ולא ויארתי בתמה, כלומר אסור ליהנות תוך כדי מהביור, אסור לשים איזה סיר מעל האש, ומהמילה ממנו מדייקים שדווקא במעשר שני אסור ליהנות מהביור, אבל תרומה שנטמע ושורפים אותה מותר ליהנות תוך כדי מהביור. אז הנה גם הפעם השנייה תפוסה, כלומר כל שלוש הפעמים תפוסות, ולכאורה זה אומר שהצד הזה בגזרה שווה לא מופנה, אבל עונה הגמרא, באמת הפעם השנייה כן מופנה. כי את הלימוד הזה של רבי אבאו בשם רבי יוחנן, שמותר ליהנות מהשריפה של תרומה טמאה, אפשר ללמוד ממקור אחר. וממילא, הפעם השנייה כאן של ממנו מיותרת לדרשה שלנו. מאיפה אפשר ללמוד שאפשר ליהנות מהשריפה של תרומה? מפסוק אחר לגמרי, במדבר י"ח כתוב, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי. מה זה תרומותיי? לשון רבים, אומרת הגמרא, גם תרומה טהורה וגם טמאה. כלומר, הכהן יכול ליהנות גם מהתרומה הטמאה, איך? על ידי זה שכשהוא שורף אותה, הוא יכול ליהנות תוך כדי מהשריפה. וככה, כאמור, הפעם השנייה שכתובה ממנו במעשר, גם היא מיותרת לגזרה שווה, וככה גזרה שווה היא מופנה משני הצדדים, גם פסח וגם מעשר שני, וכך אפשר ללמוד שכמו שהרל אסור בפסח, הרל גם אסור במעשר שני. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, הגענו למסקנה שבאמת הרל אסור במעשר שני, כמו שאגב גם למדנו שהוא אסור בתרומה, וכל זה נלמד מפסח. החלק השני מחזיר אותנו למשנה בדף עין. הדין הבא שכתוב שם זה שתמה לא אוכל תרומה, והפעם לא צריך להתאמץ בשביל למצוא מקור. המקור ממש מפורש. ויקרא כף ב' פסוק ד', איש איש מזרע אהרון והוא צרוע או זב, כלומר תמה, בקודשים לא יאכל עד אשר יתר. אז הנה, אדם תמה לא אוכל קודשים, כלומר תרומה. זה האיסור והפסוק. ועכשיו נראה לגבי איזה שני דיונים, אחד קצר, אחד ארוך. הדיון הראשון זה מניין לך שכשהפסוק אומר בקודשים לא יאכל, שהכוונה היא לתרומה? אולי הכוונה לקורבן, לקודשי קודשים או קודשים קלים? אומרת הגמרא, לא. כי כתוב איש איש מזרע אהרון. ומזה לומדים שמדובר כאן על איזה שהם קודשים שכל זרע אהרון יכולים לאכול, כלומר גם הבנות, וממילא הכוונה לתרומה. למה? כי קודשי קודשים רק הזכרים אוכלים. קודשים קלים אמנם גם בנות אוכלות, אבל לא תמיד, כי בת כהן שהתחתנה ואז התגרשה, אפילו שאין לה ילדים, בכל זאת היא לא חוזרת לבית אביה לאכול קודשים קלים, ואילו תרומה היא כן חוזרת לאכול, לכן הכוונה היא לתרומה ולא לקודשי קודשים או קודשים קלים. עכשיו תשאלו, רגע, הרי גם יש בנות כהנים שלא אוכלות תרומה אם היא נהייתה חללה? עונה הגמרא, חללה לא נחשבת זרע אהרון, לכן היא לא מפריעה לכלל שלנו שעקרונית כל זרע אהרון, כולל כל הבנות, כל עוד כמובן הן לא נשואות לישראל, שאז הן גם כרגע לא זרע אהרון, הן כולן אוכלות תרומה, לכן הפסוק מדבר על תרומה. אז הנה המקור שלנו, שמי שתמה לא אוכל תרומה, וזה היה הדיון הראשון. הדיון השני זה בשורה השלישית בעמוד ב', וזה לגבי מתי בדיוק נפסק האיסור. כלומר, מתי מי שנטמע נחשב שהוא כבר לא טמא והוא יכול לאכול תרומה. עכשיו נקפוץ לרגע לשורה העשירית שם, ושם נראה שהמשנה רוצה לדעת מקור לא רק לגבי מתי הוא יכול לאכול תרומה, אלא גם לגבי מתי הוא יכול לאכול מעשר שני, ומתי הוא יכול לאכול קודשים. אז הגמרא מביאה משנה בנגעים שמפרטת שיש בזה שלושה שלבים. כלומר, בהתחלה אדם טמא לא יכול לאכול לא מעשר, לא תרומה, ולא קודשים. אחר כך, כשמגיע הזמן שהוא יכול לטבול, הוא טובל במהלך היום, אבל עוד לא הגיע הערב, אז עכשיו הוא נקרא טבול יום, ובשלב הזה הוא כבר יכול לאכול מעשר, אבל לא תרומה וקודשים. אחר כך שלב שני, הערב שמש, כלומר מגיע הערב, וכאן זה מתפצל. יש תמאים, למשל זב שראה שלוש ראיות, שהם צריכים גם להביא כפרה, כלומר קורבן למחרת, אז הם כבר עכשיו בערב, עוד לפני שהם הביאו קורבן, הם כבר מותרים בתרומה, אבל בקודשים הם עדיין אסורים, עד שלמחרת הם יביאו את הקורבן. זה נקרא שהם בינתיים הם מחוסרי כיפורים, אז בתרומה הם מותרים, בקודשים עוד לא. אלה אנשים שצריכים להביא קורבן למחרת, אנשים שלא צריכים להביא קורבן למחרת, שזה רוב התמאים, מי שנגע בשרץ או במת או זב בעל שתי ראיות ולא שלוש, אז להם אין כבר למה לחכות, והם כבר תורים לגמרי עכשיו גם לקורבנות. אז זה היה השלב השני, הערב שמש. מי שצריך קורבן הוא טהור לתרומה כבר עכשיו, אבל לקודשים הוא מחכה למחרת. מי שלא צריך קורבן הוא טהור לגמרי כבר עכשיו. השלב השלישי, למי שכן צריך להביא קורבן, אז אחרי שהוא מביא את הקורבן, אז הוא טהור לגמרי והוא מותר גם בקודשים. אלה השלבים. עוד פעם, אחרי התבילה הוא מותר במעשר, אחרי הערב שמש כולם מותרים בתרומה, אבל מי שצריך להביא קורבן עוד לא טהור לקודשים, ולמחרת כשהוא מביא קורבן, אז הוא מותר גם לקודשים. אלה השלבים של סיום התרומה, ועכשיו אנחנו רוצים למצוא מה המקור לאותם שלבים, ונראה את זה בשלושה סעיפים. הסעיף הראשון, אם נחזור חזרה למעלה, בשורה השנייה בעמוד ב', זה מקור לגבי השלב השני, השלב של תרומה, וזה מהפסוק שהרגע קראנו, פסוק ד' שם, איש איש מזרע אהרון, והוא צרוע או זב, בקודשים לא יאכל, עד אשר יתר. מה זה עד אשר יתר? ברור שלא מדובר בקורבן. למה? כי אומר תנא דבי רבי ישמעאל, שכל הפסוק הזה מדבר על תמאים כאלה שבכלל לא צריכים קורבן, כי סוף הפסוק זה הנוגע בכל תמא נפש, כלומר תממת, ותממת לא צריך קורבן. ממילא תנא דבי רבי ישמעאל אומר שגם תחילת הפסוק זה כאלה שלא צריכים קורבן, כלומר הצרוע זה צרוע מוסגר ולא מוחלט, והזב זה זב שראה שתי ראיות ולא שלוש, וממילא כיוון שהפסוק מדבר על כאלה שלא צריכים קורבן, אז ברור שלא מדובר פה בשלב השלישי אחרי הקורבן, כי הרי לא צריך פה קורבן. אז הנה מקור שבשביל תרומה מספיק השלב השני, הערב שמש, ולא צריך את השלב השלישי של הקורבן. זה הסעיף הראשון, אבל הגמרא שואלת על זה שתי שאלות. השאלה השנייה זה, בסדר, נגיד שיש לך כאן מקור לגבי תרומה, כי על זה הפסוק מדבר, אבל עדיין אין לך מקור לגבי מעשר ולגבי קודשים, גם לזה אנחנו רוצים מקור. ושאלה הראשונה, גם לגבי תרומה באמת אין לך כאן מקור, כי הרי כמו שאמרת, הפסוק הזה מדבר רק על כאלה שלא צריכים קורבן. אז ברור שמי שלא צריך קורבן, אוכל תרומה ואפילו קודשים כבר בערב שמש, בשלב השני, כי הרי אין לו שלב שלישי, אבל איך אתה לומד מכאן למי שכן צריך צריך קורבן, כלומר זה אפשרה שלוש ריות או מצורה מוחלט, שהם למרות שיש להם שלב שלישי, כלומר קורבן, בכל זאת בשביל לאכול תרומה הם לא צריכים לחכות לקורבן, ומותרים כבר אחרי השלב השני, כלומר בערב שמש. ולכן הסעיף הראשון במקור לא מספיק לנו, גם כי זה רק לגבי תרומה וגם כי גם לגבי תרומה זה באמת לא מספיק, ואנחנו עוברים לסעיף השני. הסעיף השני זה של רבה, והוא מביא שלושה פסוקים לכאורה סותרים, כי בכל פסוק יש שלב אחר שבו התרומה מסתיימת, והוא פשוט מעמיד כל פסוק לגבי דבר אחר, אחד לגבי מעשר, אחד לתרומה ואחד לקודשים, וכך יש לו לכאורה מקור לכל אחד מהשלבים. מה הפסוקים? אז שני הפסוקים הראשונים זה המשך של אותה פרשייה שראינו, ויקרא כף ב', מקודם קראנו את פסוק ד', שאמרנו שהוא לגבי תרומה, עכשיו נקרא את פסוק ו' אומר, נפש אשר תיגע בו, ותמד הערב ולא יאכל מן הקודשים, כי מרחץ בשורו במ מים. כאן משמע שהוא יכול לאכול קודשים כבר כשהוא רוחץ, כלומר בשלב הראשון אחרי התבילה. הפסוק הבא זה פסוק זין, ובא השמש ותהר, ואחר יאכל מן הקודשים, כלומר לא מספיקה התבילה, אלא צריך גם מערב שמש. והפסוק השלישי זה בויקרא י' ב', פסוק ח', וזה לגבי יולדת, שלה לא מספיק תבילה וערב שמש, אלא היא גם צריכה למחרת כפרה. אז עליה כתוב, וכיפר עליה הכהן ותהרה, כלומר היא תורה לגמרי, רק אחרי הכפרה. אז אלה שלושת הפסוקים, כל אחד מדבר על שלב אחר, וכאמור אומר על זה רבה, נעמיד כל פסוק לגבי דבר אחר. את פסוק ו' שאומר שמספיקה תבילה נעמיד במעשר, את פסוק ז' שאומר שצריך גם מערב שמש נעמיד בתרומה, ואת ויקרא י' ב' פסוק ח' לגבי הולדת שאומרת שצריך גם קורבן נעמיד בקודשים. וככה מצאנו לנו מקור לכל אחד מהשלבים. זה היה המקור בסעיף השני, אבל גם על זה נשאל שתי שאלות. שאלה ראשונה, ואיפוך אנה? כלומר, אולי נהפוך את זה. כלומר, זה נכון שיש כאן שלושה פסוקים שמדברים על שלושה שלבים שונים, אבל מי אמר לך שפסוק ו' זה על מעשר, ופסוק ז' זה על תרומה? אולי הפוך, ואז דווקא לתרומה מספיק לטבול, ואילו למעשר מחמירים יותר וצריך הערב שמש. זו השאלה הראשונה, אבל על זה עונה הגמרא בקלות שתי תשובות. תשובה ראשונה, פשוט כי תרומה זה יותר חמור ממעשר, ולכן יותר סביר שנעמיד את הפסוק החמור יותר שדורש הערב שמש בתרומה, ואת הפסוק הקל יותר שמספיקה תבילה במעשר שני. והגמרא מראה במה תמורה יותר חמורה, ראינו את זה קצת גם אתמול, וזה שבתרומה יש ארבעה דינים חמורים יותר, והראשי תוות שלהם זה מחפז, כלומר מיטה בידי שמיים אם תמה אוכל את התרומה, חומש, אי אפשר לבדות אותה, והיא אסורה לזרים. ואילו במעשר שני, אומנם גם יש כמה חומרות, וזה ראשי תוות של הדס תו, וזה הבאת מקום שצריך להביא לירושלים, וצריך לעשות וידוי מעשרות, וזה אסור לעונן, ואם הפרי נטמע, אז יש לב לאכול אותו, ואסור ליהנות מהשריפה שלו, וצריך לבאר אותו. אבל בכל זאת, החומרות תרומה יותר משמעותיות, כי שם יש מיטה למי שאוכל אותה בתרומה, ובמעשר אין. בכל אופן, זאת התשובה הראשונה למה אמרנו שהפסוק הקל יותר מדבר על מעשר, והפסוק החמור יותר מדבר על תרומה. תשובה שנייה למה חייבים לומר ככה, אומר רבה כי בפסוק הקל יותר, פסוק ו', כתוב נפש אשר תיגע בו. ומשמע שמדובר פה בסוג של קודש שכל נפש יכולה לאכול, לא רק כהנים. לכן, ודאי שמדובר במעשר שני שמותר גם לזרים ולא בתרומה. זו התשובה השנייה, ועד כאן השאלה הראשונה לגבי הסעיף השני במקור, שאלנו ואיפוך, וענינו לא יכול להיות, אלא כאמור, פסוק ו' שמספיקה תבילה מדבר על מעשר, ופסוק ז' שצריך גם מערב שמש, מדבר על תרומה. זו הייתה השאלה הראשונה על זה, וענינו. השאלה השנייה זה בסדר. אז יש לך מקור באמת שלמעשר מספיקה תפילה, וגם יש לך מקור שלגבי קודשים, מי שצריך כפרה, אז צריך לחכות גם לשלב השלישי של הכפרה של הקורבן, אבל לגבי תרומה, עדיין לזה אין לך באמת מקור. כי גם כאן קשה מה שקשנו מקודם על הסעיף הראשון בחיפוש של המקור שלנו, וזה שעדיין גם את פסוק זין אפשר להעמיד במי שבכלל לא צריך קורבן, כמו תממת, זב בעל שתי ראיות, אז הם באמת מותרים בתרומה כבר בערב שמש, כי פשוט הם לא צריכים קורבן. אבל מי אמר לך שמי שכן צריך להביא קורבן, בכל זאת הוא לא צריך לחכות לקורבן, וכבר בערב שמש עוד לפני הקורבן הוא מותר בתרומה. אז עדיין אין לנו מקור לגבי תרומה, ולכן אנחנו עוברים לסעיף השלישי בחיפוש המקור, וזה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה הבאי. והבאי משתמש בשיטה דומה למה שרבה עשה, וזה שגם הוא מביא פסוקים סותרים, וגם הוא מעמיד כל אחד מהם לגבי סוג קודש אחר, רק שההבדל בין הבאי לרבה זה ששני הפסוקים שהוא מביא הם לגבי יולדת, ויולדת ודאי צריכה כפרה, כך שהפעם לא נוכל להקשות את מה שהרגע הקשנו, אולי מדובר דווקא על מי שלא צריך כפרה, כי כאמור יולדת כן צריכה כפרה. מה הפסוקים? אז שני הפסוקים מבויקרא י"ב, הפסוק השני, פסוק ח', זה הפסוק שגם רבה הביא, וכיפר עליה הכהן וטהרה, כלומר היא צריכה לחכות לכפרה. לעומת זאת, כמה פסוקים לפני זה, פסוק ד' אומר, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא, עד מלות ימי טהרה. וכאן משמע, שלמרות שהיא צריכה להביא למחרת כפרה, היא בכל זאת לא צריכה לחכות לזה, אלא עד מלות ימי טהרה, עד סוף היום, כלומר עד הערב שמש. אז איך מסתדרים שני הפסוקים? אומר הבאי, כאמור, פשוט כל פסוק מדבר על דבר אחר. פסוק ח' שאומר שצריך לחכות לכפרה על השלב השלישי, זה לגבי קודשים, ואילו פסוק ד' שאומר שמספיק הערב שמש, זה מדבר על תרומה. אז הנה מצאנו מקור סוף סוף שלתרומה מספיק הערב שמש, אפילו שזה תמה כזה שמחר צריך להביא קורבן, לגבי תרומה הוא לא צריך לחכות לקורבן. עד כאן הסעיף השלישי במקור, ואם זה באמת נשאר, אבל גם כאן נשאל שתי שאלות. שאלה ראשונה, כמו בסעיף הקודם, ואיפוך אנה, אולי נהפוך את זה ונאמר שפסוק ד' הקל יותר הוא מדבר על קודשים, ופסוק ח' החמור יותר הוא מדבר על תרומה, וגם כאן יש לנו את אותם שתי תשובות שראינו מקודם. תשובה אחת זה שקודש יותר חמור מתרומה, ולכן את הפסוק החמור יותר נעמיד בקודש, וגמרא גם כאן מפרטת במה הוא חמור יותר. אז בקודשים יש שישה דברים שבהם הוא חמור יותר מתמורה, וראשי תיבות שלהם זה פנקס, שראינו את זה גם אתמול, לכן לא נפרט, רק נאמר מה זה, זה פיגול, נותר, קורבן, מעילה, קרת ואיסור לעונן. ולגבי תרומה, גם יש כמה חומות, אבל יש רק ארבע כאלה, וכאמור, הראשי תוות שלהם זה מחפז, מיטה בידי שמיים, חומש, אין פדיון ואסורה לזרים. זו התשובה הראשונה, שקודש חמור יותר. התשובה השנייה אומרה, וגם כאן, כמו בסעיף הקודם, שגם בלי לומר שקודש חמור יותר, ברור שפסוק ד' מדבר על תרומה, ופסוק ח' מדבר על קודש. ולמה? כי בפסוק ח' כאמור כתוב, וכיפר עליה הכהן וטהרה. משמע שעד שהוא מכפר עליה, היא בעצם עדיין עוד לא לגמרי טהורה. כלומר, זה לא רק איזושהי דרישה חיצונית שהיא תביא קורבן, אלא היא עדיין קצת טמאה, וממילא ברור שלא יכול להיות שאחרי הערב שמש, היא כבר יכולה לאכול קודשים, כי לגבי קודשים יש לנו פסוקים מפורשים שמי שתמה גם איזה רמה קטנה של תומה כמו זה לא אוכל קודשים, בין אם הוא תמה כמו שכתוב והנפש אשר תאכל בשר וכולי ותומתו עליו ונחרטה, ובין אם בגלל שכשהיא תאכל היא תתמה את הבשר, וגם על זה כתוב והבשר אשר יגע בכל תמה לא יאכל. אז ודאי שקודשים לא יכול להיות שנתיר לה לפני הקורבן, אלא כאמור פסוק ד' שמתיר כבר בערב שמש מדבר על תרומה, ופסוק ח' שמחכה לקורבן הוא זה שמדבר על קודשים. אז זה לגבי השאלה הראשונה, שאלנו ואיפוך אנה, בוא נהפוך את זה, וענינו שתי תשובות. השאלה השנייה, ובזה נסיים, זה שש שורות לפני סוף עמוד ב', מתקיף רב שישה, איך אתה יכול לומר שפסוק ד' מדבר על תרומה? הרי בתחילת כל הפרשייה הזאת, בפסוק ב' כתוב, אישה כי תזריע, והרי יש ברייתא שמרבה מהמילה אישה, שזה כל אישה, לא רק מי שנולדה יהודיה, אלא גם מי שהתגיירה. עכשיו הרי גירה, אין שום סיכוי בעולם שהיא אי פעם תוכל תרומה, כי היא עצמה לא בת כהן, היא גירה, והיא גם לא יכולה להתחתן עם כהן. אז אם הפסוקים מדברים על גירה, לא יכול להיות שמדובר פה על תרומה, כי לעולם לא תוכל תרומה. אלא מדובר פה רק על קודשים, שאת זה היא כן יכולה לאכול. זו השאלה של רב שישה, אבל לא נרבה, מילי מילי כחשיב. כלומר, נכון, הפסוקים מדברים גם על גירה, אבל לא רק על גירה. אז יש כאן פסוקים שרלוונטיים רק לבת ישראל, ויש פסוקים שרלוונטיים גם לגירה, ורבה מחזק את זה שפסוק ד' אכן מדבר על גירה, מזה שכתוב שם בכל קודש לא תיגע, ויש ברייתא שמרבה מהמילים האלו גם תרומה ולא רק קורבנות. אז זו הייתה השאלה השנייה על הסעיף השלישי במקור וענינו, ובסופו של דבר הגענו לשורה השנייה בעין ה' עמוד א', ונעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו את הנושא של אתמול, וזה האם ערל אסור במעשר שני, הבאנו ארבע ראיות שהוא אסור, את כולם דחינו חוץ מת האחרונה. הראיה הראשונה הייתה מברייתא שאומרת שהוא אסור במעשר, אבל דחינו שלא מדובר במעשר שני, אלא או במעשר בהמה. זה דחינו שלא מדובר שם במעשר שני, אלא במעשר ראשון, וכשיטת רבי מאיר שמעשר ראשון הוא קודש והוא אסור לזרים, ממילא יכולת שהוא גם אסור להרל. הראיה השנייה הייתה דומה, גם כן ברייתא שאומרת שהרל אסור בשתי מעשרות, וזה מעשר בהמה ולכאורה גם מעשר שני, אבל גם את זה דחינו, הכוונה למעשר ראשון, כנ"ל. הראיה השלישית הייתה מברייתא שמשווה בין פרה, תרומה ומעשר שני, ומביאה אנשים שאסורים באחד מהם ומותרים בשאר. ובין השאר היא אמרה שטבול יום אסור בתרומה, אבל מותר בפרה ומעשר שני. עכשיו, אם ערל גם כן מותר במעשר שני, אז אותה ברייתא יכלה להביא אותו דבר גם לגבי ערל, שגם הוא אסור בתרומה ומותר בפרה ומעשר שני. מזה שהיא לא אמרה את זה, כנראה שערל אסור במעשר שני. זו הראיה, אבל דחינו, לא, יכול להיות שהוא מותר, וזה שהיא לא הביאה את זה, זה כי הוא אמנם מותר במעשר שני, אבל הוא אסור בפרה, וזה כי רבי עקיבא שאומר שהרל הוא כמו תמה ואסור בפרה. זה היה לגבי הראיה השלישית. הראיה הרביעית הייתה של רבי יצחק שאותה לא נדחה, וזה גזרה שווה מפסח למעשר שני, שבשניהם כתובה המילה ממנו, ואמנם לכאורה אפשר לפרוח את זה, כי אי אפשר ללמוד מפסח למעשר שני, כי פסח יותר חמור, אבל ענינו, מדובר כאן בגזרה שווה שהיא מופנה. בהתחלה חשבנו שהיא מופנה רק מצד אחד, אבל ענינו, היא מופנה משני הצדדים, ולכן לפי כולם אי אפשר לפרוח את זה. ואחרי זה בסוגריים, הראינו את הפסוקים שמהם לומדים את הגזרה שווה, והראינו למה זה מופנה. בפסח יש שלוש פעמים שכתוב ממנו, אל תאכלו ממנו נא, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. הראשונה והשלישית הן נצרכות ללימודים, אבל השנייה פנויה לדרשה שלנו, של הגזרה שווה, זה בפסח. במעשר שני, גם משלוש ממנו, לא אכלתי ועוני ממנו, ולא ביארתי ממנו בתמה, ולא נתתי ממנו למת. גם כאן הראשונה והשלישית נצרכות לדרשות. השנייה, בהתחלה גם אמרנו שנצרכת, בשביל ללמד את מה שראינו אתמול, שכששורפים מעשר שני שנטמא, אסור ליהנות מזה, אבל כששורפים תרומה שנטמאה מותר, אבל ענינו, אפשר ללמוד את זה מפסוק אחר, וככה זה כן מיותר לדרשה, ולכן זה מופנה משני צדדים. זה היה החלק הראשון. בחלק השני חזרנו למשנה שאומרת שתמה לא יכול לאכול תרומה, ולגבי זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה מה המקור לזה, וזה מויקרא כ"ב פסוק ד', איש איש מזרע אהרון והוא צרוע או זב, כלומר תמה בקודשים לא יאכל עד אשר יתר, ואמרנו שמדובר בתרומה, כי כתוב כאן מזרע אהרון, ולא כל זרע אהרון יכול לאכול קודשים, כי בת כהן אחרי שמתחתנת עם ישראל היא לא חוזרת לאכול קודשים, אבל היא כן חוזרת לאכול תרומה, ולכן הפסוק עוסק בזה. זה הדיון הראשון. הדיון השני זה לגבי מתי מפסיק האיסור, ואפשר לחזור לאכול תרומה, ולא רק תרומה, אלא מעשר שני וקודשים, ואמרנו שיש בזה שלושה שלבים. אחרי הטבילה אפשר לאכול מעשר, אחרי הערב שמש אפשר גם לאכול תרומה, ואחרי הכפרה, כלומר הקורבן, למי שצריך קורבן, כלומר למשל זב בעל שלוש עריות, אז הוא גם יכול לאכול קודשים. אם הוא לא צריך קורבן, אז גם לקודשים מספיק הערב שמש. ושאלנו מה המקור לשלושת השלבים אלו, ואת המקורות חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון הבאנו את אותו פסוק שהזכרנו, פסוק ד', שתן הדבר רבי ישמעאל אומר שמדובר שם שלא הביאו קורבן, כי מדובר בתמאים כאלו שלא צריכים קורבן, וכאמור מדובר שם שהוא יכול לאכול תרומה. אז הנה תורה שלתרומה מספיקה הערב שמש ולא צריך קורבן, זה סעיף ראשון. אבל הקשנו, יפה מאוד, אז יש לך מקור שמי שלא צריך קורבן, לא צריך קורבן, זה ברור. אבל מה המקור שמי שצריך קורבן לתרומה, הוא לא צריך לחכות לזה, אלא כבר בערב שמש הוא אוכל, וגם מה המקור לשאר הדברים. אז לכן עברנו לסעיף השני, ששם רבא מביא שלושה פסוקים, שניים מהם בהמשך באותה פרשייה בויקרא כ"ב. פסוק אחד אומר שמספיק לרחוץ בשרו במים, ואת זה הוא מעמיד במעשר שני. פסוק שני אומר, ובא השמש וטהר, כלומר צריך ערב שמש, ואת זה הוא מעמיד בתרומה. ופסוק שלישי זה בויקרא י"ב, פסוק ח' לגבי הולדת, וכיפר עליה הכהן וטהר, כלומר צריך כפרה גם, את זה הוא מעמיד בקודשים. זה הסעיף השני, אבל גם על זה שאלנו שתי שאלות. שאלה אחת ואיפוך, כלומר אולי נהפוך את זה, שהפסוק הקל מדבר על תרומה והחמור יותר מדבר על מעשר השני, וראינו שתי תשובות למה לא. אבל שאלה שנייה, עדיין לגבי תרומה בעצם אין לך מקור, כי גם כאן אולי מדובר דווקא באנשים כאלו שלא צריכים קורבן, כמו זהב בעל שתי עיריות, אבל עדיין אין לך מקור שמי שצריך קורבן לא צריך לחכות לו בשביל לאכול תרומה. וזה הביא אותנו לסעיף השלישי של הבאי, שגם הוא בשני פסוקים סותרים, אבל שניהם לגבי יולדת שהיא כן צריכה קורבן. פסוק ד' אומר, עד מלות ימי תאורה, כלומר היא לא צריכה לחכות לקורבן עצמו, ואת זה הוא מעמיד בתרומה. פסוק ח' שבנו מקודם אומר, וחיפר עליה הכהן ותהרה, כלומר היא צריכה קורבן, ואת זה הוא מעמיד בקודשים. זה הסעיף השלישי, ואם זה נשאר, גם כאן שאלנו שתי שאלות, שאלה אחת כמו מקודם, ואי פוחנה, בוא נהפוך את זה, אבל ענינו שתי תשובות. ושאלה שנייה, שואל רב שישה, איך אתה אומר שהפסוקים מדברים גם על תרומה? הרי הם מדברים גם על גירה, וגירה לא יכולה לאכול תרומה, וענינו, נכון, הם מדברים גם על גירה, אבל לא רק על גירה, כל טוב.